אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר איננו נתונות בפרשת השבוע של השבת הזו, פרשת תזריע, הפרשה הרביעית בספר ויקרא. והפרשה הזאת היא פרשה שעוסקת בנושא שהוא לכאורה רחוק מעמנו, או לא נושא שאתה חושב עליו אפילו באיזשהו אופן אינסטינקטיבי כאשר אתה חושב על חמשת חומשי התורה, על סיפורי המקרא, אתה נמשך אל הדמויות שמספרים לך את סיפורן, המסע הגדול של אברהם שנאמר לו לך לך, משה המוציא עבדים ממצרים, והנה כי כן הפרשה הזאת נדמת כאיזה מסמך עתיק, אם תרצו לומר, אפילו פגני, כן, שמבטא עולם, המשמעות של פגניות, היא ביטוי של עולם כפרי קדום. מסמך ביולוגי כזה שמתאר לנו יחס למצבים ביולוגיים, אישה אחרי לידתה. ובכל זאת אני רוצה לטעון שהפרשה הזאת היא פרשה שנוגעת באופן יסודי מאוד במחשבה היהודית, ביסודות המחשבה הזאת, וממילא גם נוגעת לזמננו כאן ועכשיו, 2024, תשפ"ד, מחצית השנה, אחרי היום השביעי של חודש אוקטובר. כל זה קשור לפרשה הזאת, כי שמה של הפרשה, תזריע, הרעיון הוא שיש כאן איזשהו זרע שמתחיל לצמוח. והזרע הזה הוא זרע של חיים. יש חיים שנולדים לעולם. ואיך אתה מסתכל על החיים האלה? וההסתכלות על החיים היא באופן די מיידי במונחים של טומאה וטהרה. הפרשה מתחילה במילים, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים. יש פה איזשהו עניין שמייחסים מצב של טומאה למי שהביא חיים לעולם. אנחנו עוד נעמיק להביט במצב הזה ממש, אבל קודם כל אני רוצה לומר משהו על המונחים האלה. בתוך התודעה היהודית, המחשבה היהודית, העברית גם, ובתוך שפתנו, כי אנחנו משתמשים במונחים של טומאה וטהרה כבר מחוץ לאיזשהו הקשר תנכי, ומחוץ לעולם הלכתי, אלא אתה כבר מדבר על מי שמבקש להיטהר, ועל מי שמטמא למשל את השיח הציבורי. הוא אוכר את השיח הציבורי, אז הוא מי שמטמא אותו, מכניס לו יסוד של טומאה. ולהבין את המונח הזה טומאה, אז יש אין ספור פרשנויות למה היא טומאה ומה היא טהרה, מה הופך דבר לטהור, מה הופך דבר לטמא, ואני רוצה לבחור בפרשנות מסוימת, שאני רואה בה את לב הדברים. טומאה היא מוות. לא לשווא, יש כמה סוגים של טומאה בתוך מערכת המחשבה ההלכתית, והסוג שהוא אבי אבות הטומאה, זו טומאת המוות. כלומר, הטומאה שהיא בפועל, מצב שמעיד על כך שאנחנו רוצים להתרחק ממנו. אם משהו טמא, אתה לא רוצה להתקרב אליו, אתה רוצה לשמור ממנו מרחק ביטחון. הדבר שהוא אבי אבות הטומאה, הוא המוות. ממנו אתה רוצה בכל דרך שהיא להיטהר. ואתה זקוק לאיזה נס, לאיזה משהו נדיר, כדי להתאר ממנו. למה אתה זקוק על פי המקרא? אתה זקוק לאותה פרה אדומה נעלמה, שאיננה, שלא נמצאת, ולכן אי אפשר להתאר. כולנו תמאי מתים כיום, מבחינת היהדות. כולנו לא תיאורים, בכולנו דבק איזשהו מוות, ואני חושב שאנחנו יכולים להרגיש זאת באיזשהו אופן טבעי, מבחינת הקיום הפשוט שלנו בעולם הזה, בישראל הזו, במציאות של הזמן, שדבק בנו מוות, ואנחנו לא יכולים להתאר ממנו. ואני חושב שאמרתי ממש כאן, באחד ממפגשינו הקודמים, סביב פרשת השבוע, שהעובדה שהפרה האדומה איננה, בלתי ניתנת להשגה, היא בעיניי משהו עקרוני. שאתה לא יכול לרחוץ ולהתאר מן המוות. אלא החיים, מטבעם, המצב הבסיסי, הטבעי, הראשוני, הוא שהחיים כרוכים במוות. אם נולדת, אתה עתיד למות. זה הדבר הנורא, ואולי יש שיאמרו שהדבר הנורא הזה הוא גם המניע, הוא גם הרוח הגבית אשר נושבת בעורפנו כל הזמן, כי החיים יודעים שימותו. במובן הזה, כאשר אני אומר שטומאה היא מוות, להיות טהור זה לחיות. חיים הם דבר טהור. טומאה היא מוות. הנה, הטומאה הגדולה ביותר היא טומאתם של המתים. אבל יש כאן פרדוקס. כי לחיות פירושו למות. זאת אומרת, אם חיים הם הדבר הטהור, והמוות הוא הדבר הטמא, הרי כולנו טהורים וגם טמאים. בו בזמן, כי אמנם אנחנו חיים עכשיו, חיים כולכם היום, אבל מה יהיה מחר? מחר יכול להיות היום האחרון. זה מצבו של האדם. במובן מסוים לאדם בחייו, בקרבו תמיד יש איזשהו זרע של מוות שתמון בו, והולך וצומח לכל אורך ימיו, ופורח עם לכתו. ולכן, גם אם האדם חושב לעצמו שהוא טהור, הטומאה האפלה הזאת, המצב של המוות שאיננו רוצים בו, הוא נוכח כל הזמן אצל כל אחד, וכמובן שעכשיו הוא נוכח גם כאשר אתה מפנה את מבטך סביב, כאשר אתה רואה את התמונות בעולם אשר בו אתה חי, בין אם זה פה, בארץ הזאת, ובין אם זה במזרח אירופה, ובין אם זה בכל כך הרבה מקומות, כן, העולם מדבר אולי יותר על מה שנעשה כאן, מכל מיני סיבות אפשר לדון בהן, והוא מדבר גם על מה שנעשה באוקראינה, אבל המוות ידו בכל, ואני מדבר עכשיו על המוות הבלתי טבעי, כן, יהודה עמיחי אשר כותב, אני רוצה למות על מיטתי, הוא לא רוצה למות בשדה הקרב, אבל רבים כל כך מתים בשדות קרב בין מדינות, וגם בשדות קרב קטנים יותר של חייו של היחיד. וכאן אנחנו, אני חושב, מגיעים לידי איזושהי הבנה שהמונחים טומאה וטהרה, כפי שהם מפותחים במחשבה היהודית, אינם איזה שהם ניגודים חריפים. יש מישהו טהור, יש מישהו טמא. אני לא רוצה להתקרב לטמאים כי אני טהור. כל אדם ביסודו הוא טהור וטמא גם יחד. אלו מצבים שאתה עובר ביניהם. כל אדם יכול להיטמא ויכול להיטהר. יש בו את שני הצדדים. בין אם הוא הכהן הגדול ובין אם הוא האחרון שבעם. זה בניגוד לתרבויות מסוימות שבהם יש מעמד טמא ויש מעמד טהור. זה אינו כך במחשבה היהודית. כולנו הערבוביה הזאת בין טומאה לטהרה, בין חיים למוות. במובן הזה אנחנו מצויים עם שני היסודות האלה, נעים ביניהם. לפעמים אנחנו צריכים לשלב ביניהם. כי אפשר למשל לומר שהמלחמה היא כלי טמא. כלי משחית. זה דבר שיש בו שחת. אבל, לעתים, אתה מוכרח להניף חרב כזו בעולם, אחרת לא תחיה. ולכן, המוות והחיים משמשים בערבוביה, התומה והטהרה משמשים בערבוביה. זה המצב העקרוני. ואני חושב שזה גם מוביל אותנו אל הפרשה הזאת, שמתחילה מלומר לנו שהאישה שיולדת היא מיד נתמת, אבל היא לא הביאה חיים לעולם. מה טהור מזה? אבל החיים האלה, לעד, עתידים להסתיים במוות. קודם כל, אני רוצה לומר משהו מתוך ההשקפה שלי. ברור שיש מי שלקחו פרשות כמו פרשת השבוע של השבת הזאת, שמדברת, כן, על תומעתה של היולדת, והשתמשו בזה, כן, כדי לראות את האישה כתמאה, ואחר כך פיתחו, כן, דברים על תומעתה של האישה, ואיזשהו ריחוק, איזשהו פחד מגופה של האישה. את הדברים הללו אני שולל לחלוטין, ואני חושב שהם גם צריכים להישלל מתוך מבט מעמיק במחשבת היהדות, שום דבר בגופה של האישה, שום דבר במיניותה, הוא לא תמה במובן הפשטני של הדבר. ולהפך, אחד היסודות העקרוניים יותר מופיעים במשנה. זוהי האמירה, לפי חיבתן, תומעתן. חיבתן, מלשון חיבה. כלומר, ככל שהיצור חביב יותר, כך הוא קרוב יותר אצל התומעה. מה זו האמירה הזאת? קודם כל, האמירה הזאת מציגה איזה מדרג שקיים בתוך ההלכה. האדם שהוא מתמה, יש לו פוטנציאל תומעה, אם להשתמש בצירוף הזה, יותר מן הבהמה, והבהמה שיש לה פוטנציאל תומעה יותר מן העוף, וכן הלאה. זאת אומרת, דווקא האדם, אנחנו רואים בעצמנו, כן, יש לנו איזו תפיסה כזו שאנחנו נעלים, מותר האדם מן הבהמה, האם יש מותר כזה? האדם הוא תמה יותר מן הבהמה. וצריך להבין את הרעיון שעומד מאחורי המערכת הזאת. בין אם אתה מקבל אותו, בין אם לאו. מה הרעיון שעומד מאחורי המערכת הזאת של הטומאה? וזה נשען על מה שאמרתי עד כה לדידי. ישנה כאן מערכת שבעצם טוענת שככל ש יש בך כוח חיים רב יותר, הרי שיש בך גם סכנה למוות גדול יותר. כפי שאמרנו, טומאה מוות, טהרה חיים. ככל שיש בך יותר חיים, יש בך גם יותר סכנת מוות. והדוגמה הזאת לגבי האדם היא הדוגמה המובהקת, האדם שהוא יכול, כן, בחייו לבנות ציוויליזציה שלמה, ליצור כל כך הרבה בעולם, ובתוך המחשבה היהודית, בתלמוד, כן, רבי עקיבא אומר שהאדם הוא משלים את בריאתו של האל בכבודו ובעצמו. כלומר, הוא שותף במעשה הבריאה, הוא יוצר חיים. וזה קשור לפרשה הזאת, מפני שרבי עקיבא אומר זאת באחת האגדות העוסקות בברית מילה, ובפרשה הזאת מופיעה ברית מילה, ועוד נדבר עליה. אבל בעצם האדם הוא שחשוב כבעל כוח חיים אדיר, אנחנו יודעים שהוא בעל כוח ערס עצום, והוא יכול לעשות את המעשים הנוראים ביותר, והוא יכול לקחת בני האדם מן העולם. הוא עלול למות בעצמו, והוא יכול לקחת את חייהם של אחרים, והוא יכול לבנות, אמרתי קודם כלי משחית, ואחר כך אמרתי חרב. אבל מהי החרב לעומת פצצת האטום? רוברט אופנהיימר, שזכה לעדנה בעקבות הסרט עליו, שזכה בפרס האוסקר של כריסטופר נולן, שאומר שהוא נעשה על המוות, הוא הפך להיות גילום אנושי של המוות אחר שהביא לעולם את מה שעלול להחריב את העולמות. והוא עשה זאת למען החיים, אבל פוטנציאל המוות קיים שם. וכך אני בוחר לקרוא, מתוך ההשקפה הזאת שקיימת, את המילים האלה, שתומתה של היולדת, כפי שזה מתואר כאן, שמי שילדה, יש בה איזושהי תומעה, זה המקום הבלתי פטור הזה שלנו כבני אנוש, הפחד מן החיים, ההבנה שהחיים תומנים בקרבם את זרע המוות, והיא היכולת להתמודד עם זה. אז אנחנו גם רוצים להתרחק. ישנו גם היסוד, שהלידה עצמה, בוודאי, בעולם העתיק, הייתה חוויה של קרבת מוות אדירה. עדיין יש בלידות סכנות רבות, אבל זה נשתנה בלא היכר ממה שהיה בעבר. אבל בעבר הלא מאוד רחוק, אם נלך 200-300 שנים אחורה, כמה אנחנו קוראים על דמויות שמתוך משפחה שלמה של נאמר 7 ילדים, 3 שרדו לבגרותם, 4, כל כך רבים מתו סמוך ללידה, ולפעמים מתו עם אימם. אז הלידה כולה היא חוויה שקשורה במוות, והאדם פוחד ממנה, והוא חושש, וזה הביטוי. כשבאים חיים חדשים לעולם, ישנו גם פחד. אבל אני חושב על המהפכנות, כך אני רואה זאת, איזשהו עוז לומר משפט כמו, לפי חיבתן תומתן, שמופיע במשנה, שלכאורה הוא רק איזשהו הסבר, טכני, אבל הוא בעצם אומר משהו עקרוני. כשאתה אומר על מישהו שהוא תמה, זו לא כללה, אלא זו הבנה של הכוח שיש בו. מי שאין לו משמעות, הוא גם לא יכול לתמה שום דבר, הוא לא יכול לשנות מצב. אבל מי שיש לו כוח, הוא יכול לתמה והוא יכול לתהר, הוא יכול לעשות דבר מה בעולם. ואולי זו התשובה לשאלה שהתעוררה במחשבה היהודית משך דורות רבים, מדוע התקופה שבה צריך לחכות אחר הלידה כדי שהאישה כביכול תיטהר מטומאתה. אני יודע שהמונחים האלה הם ממש לא המונחים שאנחנו רגילים בהם בזמננו. מדוע היא ארוכה יותר כאשר אותה אישה ילדה בת מאשר כאשר ילדה בן? אז יש מי שיאמרו שזה מפני שיש כאן איזושהי השקפה שרואה את הבנים תהורים מן הבנות, ולכן כאשר את יולדת בת יש בזה עוד יותר תומה. ואולי היו לאורך ההיסטוריה מי שחשבו כך. אני חושב שההוגים המשמעותיים שאני נושא אליהם עיניים לאו דווקא ראו כך את הדברים. כבר היסטוריה ארוכה אחורה, וגם אפילו המשנה לא ראתה כך את הדברים בעומק. ולכן צריך להבין מה כן. ובעיניי אולי יש כאן איזשהו מין יסוד שאומר שכאשר נולדת אישה בעולם, בעצם באה לעולם עוד מי שתביא חיים, שהחיים יצאו מגופה ממש. כלומר, את, במובן מסוים כשנולדת בת, אתה עוד יותר מרגיש את העניין הזה בין חיים למוות. עוד חיים ועוד מוות. עוד חיים זה תמיד עוד מוות. זה הפרדוקס הקשה שאנחנו חווים אותו ממש עכשיו, כאשר אתה רואה את הצעירים האלה שמופיעים לך, מותרים להם להתפרסם, עדיין חדשות לבקרים, ואתה רואה בתמונות שלפניך את עצם החיים במלוא עוזם. ואתה יודע שהחיים הללו נגדעו ואינם עוד. ובפרשה הזאת מופיעה ברית המילה. אני רוצה לדבר על ברית המילה באיזשהו אופן שמבקש להסביר את הרעיון הזה באופן מובהק, מה המשמעות שלו, כי יש כל כך הרבה פרשנויות, מדוע זה הסימן. כן, ישנה פה תפיסה שאפשר לראות אותה בפרשה הזאת וגם בפרשה הבאה, לכל אורך ספר ויקרא, אחר שבאמת הלכנו, התחלנו מבראשית, סיפורי האבות, והמשכנו אל סיפורי יציאה ממצרים, בסופו של דבר היהדות מכוונת לייצר איזשהו אורח חיים שאינו רק ארטילאי. יש בו רעיונות, יש דיברות, שזהו כמובן הדיבור, אלו רעיונות, אבל בסופו של דבר זה נכנס לחיי המעשה, כן? ואם להשתמש בביטוי הזה, יש לזה בשר. זה חומרי. זה נמדד בחיים עצמם בגוף. זה נכנס לכן לרזולוציות של הגוף, שאפשר לראות בזה דבר קטנוני, נוקדני, מדוע להיכנס בכלל שאלות כאלה. אבל הלא השאלות האלה הן שאלות שמדריכות את חייו של האדם, נושאים כמו לידה, מחלה. זה האדם. האדם הוא לא איזו ישות, כן, כפי שאולי ביקשו חלק מן ההלניסטים, לקוות, לשאוף, שהאדם יתנתק, וההשקפה ההלניסטית הזאת חלחלה גם לנצרות, ואולי אחר כך גם חלחלה למחוזות מסוימים ביהדות, שהאדם יתנתק מגופו, ויהיה באיזשהו כחש כלפי גופו, והמצב הזה, אני חושב, אינו המצב העקרוני של המחשבה היהודית. ולכן ברית המילה, הברית היא בסופו של דבר בגוף. ומה שאני רוצה לומר, זו איזושהי הבנה עקרונית, כפי שאמרתי, כאשר אתה מבין שדווקא בשיח חיים תמון יסוד המוות התמה. כך גם כאן, בא ילד לעולם, ואחרי 8 ימים, הוא חווה כאב נורא. אין להתכחש לזה. אני חושב על האופן שבו ניסח זאת המשורר הגדול אורי צבי גרינברג, שהיה גם בן לשושלת חסידית מפוארת, ואלמלא בחר במסלול שבחר גם היה הופך להיות איזה אדמור באירופה, אבל הוא רצה לבוא לארץ ישראל. והוא רצה לחיות באופן אחר, ליצור קיום יהודי אחר. ואורי צבי גרינברג כותב בשיר שלו אושפיזין, אשר קראתי אותו לא פעם כאן בעבר, על הולדתו, והוא אומר שביום השמיני הכאיבו לי ככה בשם היהדות הגדולה. הכאב, ברית המילה כמכניסה איזשהו יסוד של כאב, ואפשר לראות בזה סמל, משל המצב האנושי העקרוני. אתה בא לעולם, ואתה חושב אולי שיש לך איזה זמן של חסד, איזו ילדות מאורסלת, מוגנת, ואז פוגש אותך הכאב. כי זה מצבנו. אחר הילדות, אנחנו מתוקף היותנו, נפגשים בכאב, נפגשים במוות. ולא רק המקרים היותר בולטים לעין, סוערים, רועשים, ברעש מחריד אוזניים, מחריש אוזניים ומחריד אוזניים, כמו המלחמות. אלא העובדה היא שהאדם בהתבגרותו רואה, ואם מתמזל מזלו, הוא רואה, כן, באופן הדרגתי, איך נפטרים עליו. הורי יוריו, סבא וסבתא, ואיך נפטרים עליו הוריו. אני אומר, אם מתמזל מזלו, כי כמובן היפוך היוצרות הזה, שאב קובר את בנו, הם קוברת את בנה, שאנחנו רואים למשל, בזמן הזה כל כך הרבה, הוא-הוא, האימה והתגלמותה. אבל החיים הם המפגש עם הכאב, שאולי בגן העדן של ילדות אתה מרשה לעצמך להאמין שהמפגש הזה אינו כל כך קשה, אינו כל כך נחרץ, אבל בסופו של דבר אתה תגלה שהוא נחרץ. אתה תגלה שהחתונה עם העולם הזה, הכניסה לעולם הזה, היא חתונה כואבת. ישנו הביטוי הזה המקראי, חתן דמים. ואלה הם חיינו. וזה לא רק אורי צבי גרינברג שאומר שהכריבו לו ככה בשם היהדות הגדולה, ואגב שימו לב לכך שהוא לא רק מתכוון לבקר פה את היהדות שהכריבה לו, כן? כשהוא היה תינוק, זה לא עניינו של אורי צבי גרינברג, שהיו לו יחסים מורכבים, אבל יחסים יסודיים מאוד, הוא לא רצה לזוז מזהותו היהודית. אלא הוא בעצם אומר, שלהיוולד לתוך הקיום היהודי, בטח בזמנו, הוא שבא לעולם בשלהי המאה ה-19, וגדל בו בראשית המאה ה-20, לבוא לקיום היהודי זה לבוא לתוך כאב. כי בקיום היהודי, לאורך ההיסטוריה, יש הרבה מאוד כאב. והוא מכיר בכאב הזה. הוא לא יכול להתכחש לכאב הזה. זה המצב העקרוני. וזה מזכיר לי את דברי ספר הזוהר, ששואל על מה שנאמר בפרשה הזו, שביום השמיני מלים את הילד. למה דווקא ביום השמיני? למה אחרי 8 ימים ולא 7? כן, שביום השבת אולי. יש בזה איזשהו היגיון פנימי. למה דווקא 8 ימים? והתשובה היא העובדה, לפי הזוהר, שאחרי 8 ימים, התמי שכבר חווה שבת במלואה. כלומר, ראית שבוע שלם, ועברה עליך השבת, כן, גדולתה של השבת, יופיה של השבת, מנוחתה של השבת, ועכשיו, אחרי שידעת את העולם ואת שבתו של עולם, זהו, אתה נכנס לתוך העולם באמצעות כאב ברית המילה. ואני רוצה לקחת את הפרשנות הזאת ולומר שבעצם אפשר להבין שבעומק היא אומרת שהכאב הוא אחרי שאתה מבין את החיים במלואם. אחרי שעברת שבוע שלם, שבוע או כן, כמו איזו קפסולה של כל הקיום. עברת שבוע, ידעת את הימים כולם, ראית מה המשמעות של לחיות, ועכשיו כאב חותך. ויש מי שיאמרו, כן, שהכאב הזה שבא לנו בראשיתנו הוא איזה סמל, אולי אפילו לא מודע בעצם למה שעתיד להגיע בסופנו, ביומנו האחרון, מן היום השמיני לאחרון שבימים שאיננו יודעים מהו. אבל אני בכל זאת, אחרי שעסקתי כאן בשעה שדיברה על טומאה ועל מוות, רוצה בכל זאת אולי לדבר על איזושהי אפשרות לתחייה מסוימת. ההפטרה שקוראים השנה, ולא כל שנה קוראים אותה, כי הרבה מאוד פעמים פרשת הזריע מצורפת לפרשת מצורה, ואז קוראים הפטרה אחרת, לקוחה מספר מלכים, ממעשיו של אלישע, שזו דמות שהיא, הסיפורים עליה לא רבים מאוד, אבל הסיפורים שישנם, יש בהם איזשהו יסוד פלאי. אלישע הנביא הוא נביא של פלא, בראש ובראשונה הוא מחיה מתים, הוא מחיה את בנה של האישה השונמית, ויש פה נער שהוא ברך אותה שהנער הזה ייוולד בכלל, והנער הזה לכאורה יצא מן העולם ושב לחיים. יש פה תחיית המתים. דבר שלא הצלחנו לשחזר כל כך מאז. אולי הצלחנו לשחרר אותה בדימוי, כן? תחיית המתים של העבריות אחר השואה, תקומת מדינת ישראל וכו'. אבל לא הצלחנו להשיב נערים מתים לאמאותיהם. אבל זה הנביא אלישע. ובהפטרה, וזה סיפור שמופיע בספר מלכים ב', ממש בצמוד לסיפור החייאת הנער, מספרים לנו על מה שקרה בין אלישע הנביא לבין נעמן המלך. נעמן מלך הרם סובל. מדוע הוא סובל? מפני שיש לו צרעת, הוא לא מלך הרם, סליחה, הוא שר צבא הרם. נעמן שר צבא הרם. הוא סובל מפני שיש לו צרעת, נושא שמעסיק את המקרא, איזושהי מחלה שלא נחשבת כמחלה רגילה, אלא מבטאת את החיבור הבלתי נפרד בין החומר והרוח, בין הבשר לנפש וכו'. והוא מבקש פתרון. ואלישע מציע לו פתרון, הוא אומר לו, לך תטבול במימי נהר הירדן. אז אותו נעמן שר צבא הרם אומר, אני צריך ללכת לטבול במימי הירדן, יש לי נערות הרבה יותר טובים אצלי, אז נהר הירדן הוא שיציל אותי. והאמת היא שגם אני חושב בתחושה של מי שקורא את הטקסט הזה, ובוודאי בפרשנות לאורך הדורות, לא חושבים שמימי הירדן קסומים. אבל בכל זאת אלישע אומר לו, תטבול בירדן ותירפא. כלומר, זה איזשהו מבחן, האם אתה סומך עליי כמי שיש בו ראייה נבואית? האם אתה תאזין לי, או שאם אתה תשמור על גאוותך שהנערות שלך, כשר צבא הרם, טובים יותר מן הנער הקטן שהצעתי לך, ירדן הוא באמת נער קטן, בוודאי באזורים מסוימים שלו. ואותו נעמן רוחץ, והצרעת שלו נרפאת. זה פלא. והוא מיד מקבל לחלוטין, כן, את סמכותו הנבואית של אלישע, חוזר בו מן הזלזול, חווה איזו הפיכה פנימית, הוא מציע לאלישע גם ממון, כיבודים, ואלישע לא רוצה בזאת. הוא אומר, לא באתי בשביל תמורה. אבל המסייע, עוזרו של אלישע, גחזי, הוא לא יכול לעצור בעצמו, והוא חוזר אחרי שאלישע כבר הולך לקחת מנעמן שר צבא הרם את כל המתנות שהוא הבטיח. ואחרי זה אלישע מקלל אותו שהוא יוותר. צרעת נעמן תדבק בו ובמשפחתו לדורי דורות. והוא באמת נעשה מצורע. שימו לב שלא, אין את האפשרות ללכת עכשיו לירדן ולהירפא. כלומר, העניין לא היה נער הירדן. זה ברור אגב. באמת לכל חכמנו, שנער הירדן כאן הוא לא הסיפור. ואין איזו מחשבה ביהדות שנער הירדן מרפא ממחלות במיוחד יותר מאיזשהו נער אחר. אלא היה כאן משהו תודעתי. התרפות הצרעת של נעמן הייתה איזו התרפות של התודעה שלו מן הגאווה של שר צבא, ואילו הצרעת של גחזי היא הסמל לאיזשהו חולי של התודעה. נעמן הוא מי שבסופו של דבר מחל על גאוותו בנערות שלו והלך לנער שהוא לא כל כך מעריך ואז הוא נרפא, ואילו גחזי, סייעו של אלישע, הוא מי שלא היה מוכן לוותר על גאוותו אלא להפך, הוא רצה את המתנות, הוא רצה להגדיל את עצמו ובו דווקא הצרעת. ובעיני יש פה איזושהי אמירה שאומנם להיוולד מחדש, לקום לתחייה, אלישע מחיי מתים, את זה אנחנו לא יכולים, אנחנו בתוך חיינו שלנו. לא למדנו. אבל אנחנו כן יכולים להיוולד מחדש, לפעמים גם למות בתודעתנו, אבל מן הצד השני, להיוולד מחדש בתודעתנו. הרעיון הזה של תחיית המתים, כן, הוא רעיון שקיים ביהדות, אף על פי ש... אנחנו טוענים, למשל, בניגוד לנצרות, שבעולם הזה, ברמה העקרונית, כולם מתים. אמנם יש במקרא סיפור על קימה לתחייה, אבל כן, אפשר להניח שגם מי ששם קם לתחייה לכאורה, שב ומת. אין ניצחון על המוות. אחרים טוענים לניצחון על המוות, אבל אצלנו אין ניצחון על המוות. גם משה רבנו מת ככל האדם. זה הגורל האנושי, ומתוך המצב הקשה הזה, בין חיים למוות, בין תומה לתארה, אנחנו צריכים לחיות את חיינו, ואולי להוליד דברים בעלי איתם, באמצעות רוחנו, תודעתנו, אולי כך אפשר להתאר באיזה מים, חדשים, אנחנו נסיים עם למה ותן רחמים בארץ הזו, גרסה ישראלית ל-Death Don't Have No Mercy In This Land, ניגון שמלווה אותי בתקופה הזאת, בביצוע של יאיר דלל והלובו בלוז בנד. ואני אחתו ממש עם שיר של אורי צבי גרינברג, שהזכרתי הוא, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית עם H בהתחלה, בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי. זה חשוב. אורי צבי גרינברג. הגענו לגבורות במתן כפינו. הגענו שמיימה באווירוננו. אך כערת הפלא משם לא הבאנו אל תחתית חיינו. שרו ושרו על זאת האימהות. יבוא גדי זהב באחת השעות. יבוא עם כבודה וסגולות נפלאות. לא בא זה הגדי ולא יבוא בבאות. יש זוג סוסים שחורים באחת השעות.
Death don't have no mercy in this land. Death don't
have... אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.